Sarah Schiffer.
Ich war gerade neu. שלוש מטרות לשיחות ביום רביעי. מטרה אחת, לחדד, ללבן, להביא את דרכה החינוכית והשקפתה של הישיבה. מטרה שנייה, להביא דברים מסוימים שדורשים חיזוק בישיבה, צריכים להיות באוויר של הישיבה, בנשמה של הישיבה. התקשר אליי מישהו ששמע את שיחת הפתיחה ביום ראשון, אמר לי, תשמע, באמת חמישה דברים מאוד מאוד מיוחדים לישיבה שלכם: עומקה של תורה, חיות על עם ישראל, דיבוק חברים, אנא עבדה, טבעיות, מוסר טבעי, נורמליות. אני, אתה חושב אבל שאין שום ישיבה נוספת שיש בה את הדברים האלה, שרוצה את הדברים האלה? אמרתי לו, ודאי שיש, כל ישיבה יש לה את הדברים שלה. אבל אני חושב שההבדלים בין הישיבות נמדד לא רק באני מאמין, אלא כמה הדברים האלה נמצאים באוויר של הישיבה. דברים שדיברתי ביום חמישי חייבים להיות באוויר של הישיבה, לחיות את זה, כולם, להרגיש את זה. ולכן אחד המטרות של השיחה ביום רביעי הוא להדגיש דברים שכדי שהם יהיו באווירה של הישיבה. לא רק באני מאמין, לא רק במגילת היסוד, אלא שכל תלמיד יחיה, ידע, ינשום את הדברים האלו. כי הם דברים שחשובים להתפתחות, התפתחות של כל אחד ואחד. והדבר השלישי זה להתייחס לכל מיני דברים שקורים במדינה ולראות את ההתייחסות שלנו לדברים האלה. אני מבקש להתייחס לשתי פרשיות בפרשה שלנו, ומשם להגיע למסר העיקרי שאני מבקש להדגיש היום בשיחה. אנחנו נעשה קבוע, אני ביקשתי משנה א' בני חוץ לארץ, מכיוון שבינתיים עוד בעזרת השם זה ישתנה במשך השנה, אבל בינתיים העברית עוד לא שגורה בפיהם. אני ביקשתי ששנה א' יהיה להם באותו זמן שיחה עם הרב כהן, וביום חמישי אחרי מנחה אני אתן להם את מה שאני מעביר פה בעברית ואנגלית יחד. כי פרשת שופטים עוסקת בממלכתיות. דרך אגב, אולי אחת הנקודות שנלבן, לא כעת, אבל פה אולי כן יש הבדל בין ישיבות שונות, היחס לממלכתיות. שופטים ושוטרים, הליכה למלך, מינוי מלך, מדברים על המוסדות השלטוניות. פרשת כי תצא מדברת על היחיד, לא מדברת עכשיו על מצביע מלחמה, אלא על אותו חייל ספציפי שפתאום פוגש את האשת יפתו. אבל יש פרשייה בסוף הפרשה שלנו מאוד מאוד עם מסר חשוב שמדברת על עגלה ערופה. כי אם מצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה נופל בשדה, לא נדע מי היכהו. פתאום מוצאים במדבר רחוק מאיר, מוצאים אדם הרוג. ויעצו זקניך ושופטיך 71 הסנהדרין, הם יוצאים ממד מטר ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל, לאיזה עיר הוא הכי קרוב. שואלים המפרשים, אין מדד? אין אדם אחר, חברמן, שיכול למדוד יותר טוב? צריך שכל אלה עם הזקנים הארוכים, בני 80 ומעלה, הם ייקחו את המד מטר, הם יבדקו, לא יכולים לשלוח שליח. תשובה, הם בודקים את זה כי הם אחראים. בתור הסמכות למעלה, הם אחראים אם יש רצח. זה מראה שהם לא החדירו מספיק תורה לעם ישראל. מספיק רוחניות. לכן הם צריכים למדוד. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר העגלת בקר, כן, אחרי שכבר מוצאים מי זה, יודעים מי העיר הקרובה, עכשיו האחריות זה גם הזקני אותה עיר. אז הרב הראשי של העיר, והזקנים של העיר, הם לוקחים את העגלת בקר, כי גם להם יש אחריות עכשיו. רב עיר יש לו אחריות על העיר. שלא עובד בה, שלא משכה בעול, לוקחים בכוונה עגלה טרופה שלא עבדה ושלא משכה כדי להראות מה זה הפסקת החיים באמצע. אז ה-71 אחראים, זקני העיר אחראים, וניגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר השם לשרתו, ועל פי הם יהיה כל ריב וכל נגע. גם הכהנים אחראים, כי הכהנים גם כן צריכים להרביץ תורה, אז כולם נמצאים בפרשייה הזאת. ה-71 זקנים, זקני העיר והכהנים. וענו ואמרו, ידינו לא שפכה את הדם הזה. קרי שפכו, אבל כתוב לשון יחיד, כדי להגיד שכל יחיד יש לו אחריות, לא שכל ה-71 איש ירגישו טוב, הוא יעשה את זה והוא יעשה את זה והוא יעשה את זה, וזה איזו אחריות קולקטיבית. לא, זה אחריות על כל אחד ואחד. כל אחד צריך להרגיש שהוא שפך את הדם הזה והוא קשור לדם הזה, רק לא שפך בפועל, הוא לא ידע, אבל יש לו אחריות לכל אחד ואחד. נחרדתי השבוע, פשוט נחרדתי. זה שחניון קורס, זה יכול לקרות, אף אחד לא מלך. אבל השבוע התברר לי שהסיפור הזה כבר חזר על עצמו פעם שלישית באותו מקום, שלוש פעמים. תקנו ושוב, תקנו ושוב, תקנו, צמוד לבית חולים אסותא בתל אביב, בגלל שאף אחד לא מרגיש שזה אחריות שלו, זה אחריות שלנו. רק שזה אחריות שלנו, אז זה לא נעשה עד הסוף. ההרגשה צריכה להיות זה אחריות של כל אחד ואחד. לכן זה כתוב בלשון יחיד, שופכה את הדם הזה. כפר לעמך ישראל. ועכשיו יש פסוק מאוד חשוב. ואתה תבער אדם ענקי מקרבך, כי תעשה ישר בעיני השם. דיברנו על ה-71 זקנים, דיברנו על זקני העיר, דיברנו על הכהנים. מי זה אתה הזה? רש"י מסביר שהכוונה היא שאם אתה תמצא את הרוצח אחרי שעשית את עגלה ערופה, אל תחשוב שלא להרוג אותו, אלא אם הרוצח יימצא, תהרוג אותו. אבל אבן עזרא אומר, זה לא הכוונה, כי לא יישפך דם נקי בארצך אם תעשה ישר בעיני השם. כסוד שכר עבירה עבירה ושכר מצווה מצווה. אומר אבן עזרא, אתה יודע מה זה אתה? כל מי שגר בעיר הזה אחראי, כי אם הוא עשה היה עושה את הישר בעיני השם, הרצח לא היה קורה. אז אל תחשוב שזה רק דין ב-71, אל תחשוב שזה רק דין ברב העיר. אולי כאן המקום, נדבר על זה גם מחר, כאן המקום להזכיר, השבוע נפטר רב העיר חיפה, הבן של הנזיר, הרב שר יישוב, אליהו שר יישוב כהן, היה הרבה מאוד שנים רב העיר, הנהיג את העיר בגדלות, בחוכמה, בתורה, למד הרבה מהרב צבי יהודה, נפצע בעצמו במלחמות, ובאמת היה הרגיש שהוא אחראי על כל מה שקורה בעיר, ועל כל הציבורים השונים. אבל אל תחשוב שזה רק דין במנהיגים. אם אתה היית עושה את זה, זה לא היה, אם אתה היית עושה את ישר בעיני השם, זה לא היה קורה. שואל אביעזר, אחד המפרשים של אבן עזרא, אבל אמר המחבר, אל תטמע על דברי הרב, הרי לכאורה יש בחירה חופשית, וכי ישאל הרוצח החומד ממון חברו ויהרוג אותו בעורמה עם בני ישראל זקים וטובים עליו? אותו רוצח שעושה את השוד, הוא עושה את זה כי הוא רוצה כסף, הוא רוצח את הבן אדם כי הבן אדם מיליונר, הוא רוצה כסף. אותו מעניין אם בבית מדרש X או Y לומדים כתובות, כן בעיון, לא בעיון, הוא ילך לשאול. מה הקשר בין בני ישראל עושים את הישר והטוב לבין הבחירה החופשית של הרוצח? עונה אביעזר, אבל באמת עם ישראל הם בתכלית השלימות ואחווה ורעות, והם כולם כאיש אחד, והם בכלל לא יעונה לצדיק כל עוול, כי כאשר ישתתף גופם לעזור איש את אחיו ואיש את רעהו, כן ישתתף שכלם ורוחם יחד ולהציל מחשבות הרוצח, לבל יעבור גבולם להקות נפש. אתה יודע מה היה קורה אם היה את האווירה הנכונה? אם כל אחד בעיר היה עושה את הישר והטוב, אז הרוצח בבחירה החופשית שלו היה משנה את דעתו. הוא היה מושפע מהאווירה. מחשבת הרוצח הייתה משתנית. הוא היה מבין שיש דברים יותר חשובים מאשר כסף. לכן זה שכל אחד לא יצר את האווירה מספיק, לא לקח אחריות על עצמו עד הסוף, זה מה שיוצר בסופו של דבר שאותו רוצח יקרה לו מה שיקרה ויחליט מה שיחליט. ולכן אתה תבאר, זה אחריות על כל אחד ואחד. אני חושב שלפעמים אנחנו לא מספיק חיים את האחריות הגדולה שיש על כל אחד ואחד מאיתנו. אין ספק, השאלה אם חבר'ה מתקדמים בישיבה או לא היא קודם כל שאלה של רבני הישיבה, כמו הסנהדרין, כמו זקני העיר, אבל הם יכולים לעשות את התשתית, הם יכולים לעשות את הכלים. ובאמת אני רוצה להגיד שבחופש הייתה מסירות מאוד מאוד גדולה של רבנים כולם, אבל בסופו של דבר הם יכולים לבנות את הגשר, אבל בסופו של דבר אם הבחור עובר את הגשר או לא, זו החלטה של הבחור בלבד לקחת אחריות על החיים שלו. הישיבה לא יכולה להעביר אותו את הגשר בעל כורחו. חשוב מאוד שכל בחור יעשה תהליך של בירור בישיבה. למה נולדתי? מה תפקידי? מה אני הולך לתת בעם ישראל? בית חם יכול להציף את השאלות, יכול לגרום לחשוב, אבל הבירור האמיתי, הנוקב, הקבלות האישיות, ואם מותר לי לדבר על קבלות, אני מציע שכל בחור מעבר למה שהוא צריך, ולמרות שסדר היום בישיבה הוא עמוס, יקבל איזושהי קבלה על עצמו ויחליף אותה כל חודש קבלה אחרת. יכול להיות להתקשר לאדם זקן, יכול להיות להגיע לתפילות כמה דקות קודם ולהתכונן אליהם. כאן המקום לחזק, אני ביקשתי מהרב עמיטל מיום ראשון, זה היה גם השבוע אבל זה לא יהיה מחר, זה יהיה מיום ראשון, מ-10 ל-7 עד 7 ו-10 הוא ייתן עיוני תפילה, הכנה לתפילה. אני מזמין את הציבור לבוא, אני חושב שזה תפילה עם הכנה היא שונה לגמרי, שבחור יקבל עצמו קבלה אחרת, אבל בסופו של דבר האחריות על החיים היא על הבחור עצמו. זה אתה, אז יש אחריות על הישיבה, אבל הישיבה יכולה לבנות את התשתית. אבל בסופו של דבר מי שעובר את הגשר זה חייב להיות הבחור עם ההחלטה שלו. כנה לגבי הישיבה, אז הוא צריך לקחת אחריות על חייו, על התפתחותו הריחונית, על לימודו, והוא חייב לקחת אחריות על הישיבה עצמה, ליזום דברים, לעשות דברים, להרגיש שהישיבה זה בית שלו. אני חייב להגיד, לפני שנעבור לקטע הנוסף בפרשה, אני חייב להגיד שהשבוע הייתה לי הרבה נחת. ראיתי שבאמת כל הלימוד, העיון, הפקיעות, רצון באמת להתקדם, קיימות. אתה בא סדר בוקר, אתה ממש מרגיש חבר'ה שקועים בלימוד. אבל אני חייב לשתף אתכם בהרגשה שלי. היום זה היה המנחה הראשון שהתפללתי בלי צביטה. ואני מאוד שמח על זה ומודה למי שעשה את זה. אבל מיום ראשון, כל פעם שנכנסתי פה בדלת, הייתה לי צביטה בלב. וזה השפיע על התפילה שלי. היה פה שולחן, מלא ספרים. עכשיו הוא כבר לא נמצא, לקחו אותו כי הוסיפו שורה. יוזמה של החבר'ה. היה פה שולחן, מלא ספרים, עוד, מעמיסים עליו, עוד ועוד, היה כל מיני גיליונות של מחנות שהיו פה בקיץ. אמרתי לעצמי, זה עוד אומר שהחבר'ה לא מספיק מרגישים בבית. אם זה היה קורה בבית, ישר ליד הדלת, היה נמצא איזה בלגן אדיר, אז מי שנמצא בבית, אף אחד לא צריך להגיד לו, זה בית שלו, הוא פשוט הולך ומפנף, הוא מרגיש ששלו, מיד, אף אחד לא צריך... צריך לעשות את הדבר הזה. הוא מרגיש, זה בית שלו, לא יכול להיות, כניסה לבית, בלגן. מזכיר לי, הייתה בחורה, אני לא אכנס לזה כעת מה עניתי, אבל אני נותן לכם זריקה לשאלה, הייתה בחורה שיצאה עם בחור, מאוד מאוד מאוד, הרבה דברים מצחן בבחור, בבחור הרביעי או החמישי הוא סיפר לה, שכל פעם שאמא שלו רוצה שהוא יעשה משהו בבית, היא משלמת לו כסף. כך וכך שקל בשביל לזרוק את הזבל, כך וכך שקל בשביל לשטוף כלים וכו'. הוא לא עושה שום דבר בלי לקבל כסף. שאלה אותי אם זה סיבה מספיק כדי שתפסיק איתו את הפגישה. ולא בגלל שאין הכסף לשלם לו, כשהם יהיו נשואים. אבל אני חושב שזה חינוך בבית, כל כן. היא צודקת 100%. אם זה סיבה להפסיק את הפגישה או לא, זה עוד דיון. לא אכנס לזה כעת. אבל זה שזה... חינוך כל כך זה ודאי, לא יעלה על הדעת. אתה חלק מהבית, אתה רואה את זה, אף לא צריך להגיד לך בכלל. זה חייב להיות. יש סיפור ידוע בישיבה בבולטימור. היה ראש ישיבה זקן מאוד, מעל גיל 90, עכשיו קראו לו הרב רודמן. בחור התחתן, אחרי השבע ברכות מיד, יום אחרת הוא אכל ארוחת ערב, אשתו רצתה שהוא יעזור לה קצת בכלים או משהו כזה, נושא בעול עם חברו, הוא אמר, מצטער, יש לי סדר ערב, עזב את הבית. והוא לא הסכים שום דבר לעשות בבית. היא אמרה לו, תשמע, אני לא חושב שזה נכון. אני רוצה שתלמד הרבה, אבל אני רוצה שגם נעשה דברים בבית יחד. החליטו ללכת לראש ישיבה. הלכו לראש ישיבה, היא אמרה, אני רוצה... שיהיה הרגשה שנושא בעול עם חברו, שירגישו בבית שלו. הוא אמר, זה לא לכבודי, אני בחור ישיבה, אני צריך לשבת וללמוד. כולם מחכים לפוצה מפה של הראש ישיבה, הראש ישיבה פוסק, שלא יעשה. אם זה לא לכבודו, שלא יעשה. היא חוזרת במפח נפש עצום הביתה. יום מחורת מיד נגמרת ארוחת ערב, הוא לובש את הכובע ללכת לישיבה, יש דפיקות בדלת, פותחים את הדלת, הראש ישיבה מעל גיל 90 מגיע. הבחור שואל אותו, מה הרב, באיזה זכות זכיתי? הוא אומר, שום זכות, אני באתי לשטוף כלים. זה לא לכבודך, אבל זה כן לכבודי. אז אתה פטור, אני לא פטור. באתי לעזור לאשתך. זה אתה! זה האחריות שכל אחד צריך להרגיש פה בישיבה, הישיבה היא הבית שלו. לא יכול להיות שיעמוד פה שולחן ארבע ימים, מלא ספרים, מלא דברים, בכניסה, וממשיכים הלאה. כל מי שרואה ספר ששייך לאויצר, מיד יורד למטה, שם אותו, שייך לספרייה, מוצא איזשהו לכלוך על הרצפה. זה הבית שלנו, אשרינו שהבית מדרש הוא הבית שלנו, אבל זה הבית שלנו. המעורבות צריכה להיות הרבה יותר גדולה, חבר'ה. אז אני שמח שזכינו, שטעינו ברישום של המספר מקומות פה, והיה, בגלל זה צריך להוסיף שורה, וברוך השם שגם השולחן יצר. אבל זה צריך להיות אוטומטית. אני לא הולך למנות מישהו שיהיה תורן ספרים. לא מסכים. יש פה ספרייה מלאה של בבא מציע עוד. לא צריך שיהיה מישהו אחראי שהוא מוציא את הבבא מציע שם את כתובות. זה חייב להיות אוטומטי של כולנו. זה הישיבה שלנו, צריך ספרים ראשונים ואחרונים שכתובות שלנו. אני חושב שההמשך של הפרשה הזאת, זה הפרשה שמופיעה קצת קודם, ואומרת את אותו מסר, אבל אולי אפילו בצורה חזקה יותר. כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קוסמי מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל או ויתעוני ודורש אל המתים, כי תועבת השם כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותה מפניך, תאמים תהיה עם השם אלוקיך. איזה פרשה מוזרה. אתה יודע למה שבעה עמים עזבו את ארץ ישראל? כי הם עשו קסמים. אז אתה אל תעשה קסמים, תקבל את ארץ ישראל. שואל הרמב"ן, מה כל כך חמור בזה שעושים קסמים? כולנו יודעים, אומר הרמב"ן, שיש להם כוח. למה? למה זה עבודה זרה? למה זה עבודה זרה? הרב עובדיה, דרך אגב, מכוח הפסוקים האלה פוסק שאפילו אם יהיה קוסם שיגיד שזה לא כוח אחר, זה גם כן איסור דאורייתא ואסור לראות קסמים. פוסקים אחרים אומרים שאם הקוסם מודיע שזה רק זריזות ידיים, זה מותר. אבל אסור ללכת למגידי העתידות וכולי וכולי, ובגלל זה הם הפסידו את הארץ. מה כל כך חמור בזה? כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לוחן נתן לך השם אלוקיך, נביא מקרבך מאחר כמוני יקים לך, השם אלוקיך אליו תשמעון, ככל אשר שאלת מעם השם אלוקיך בחורי ביום הקהל לאמור, להוסיף לשמוע את כל השם אלוקיי ואת האש הגדולה הזאת, לא יראה עוד ולא אמות. ויאמר השם אלי היטיבו אשר דיברו, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתה את דברי בפי ודיבר אליך את כל אשר עצבנו. אתה יודע מה התחליף לקוסם, למגיד עתידות? נביא. ואתה ביקשת נביא. מתי ביקשת נביא? ככל אשר שאלת. מתי ביקשת נביא? במתן תורה. שמעת את כל השם. אמרת אני לא מסוגל יותר. אני לא יכול יותר לשמוע. משה לא אהב את זה. לכן כתוב את. עשיתם אותי כנקבה. תשש כוחי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, היטיבו אשר דיברו. מה היטיבו אשר דיברו? לא יותר טוב לשמוע את הקדוש ברוך הוא? מאשר שמשה ישמע ויגיד? למה זה היטיבו אשר דיבר? ומה כל הפרשה הזו קשורה לשאלה אם אתה הולך לקוסם או לא הולך לקוסם, הולך למתיד עתידות או לא הולך למתיד עתידות? תשובה, אתה יודע מה הבעיה כשהולכים למתיד עתידות? מורידים את כל האחריות ממך. אומרים לך, נולדת ביום הזה, בשעה הזאת, זה המזל שלך, זה מה שיקרה איתך, גמרנו, אי אפשר לשנות, והיהדות לא מאמינה בזה, אין מזל לישראל. נכון, יש נתונים מקדימים. אדם שבא ממשפחה קשה, יותר קשה לו. אבל זה רק נקודת ההתחלה, זה לא נקודת הסוף. החיים תלויים בך. לפעמים גם בפסיכולוגיה אנחנו טועים בזה. טועים יותר מדי בעבר. העבר יכול להסביר דברים, אבל העבר לא מחייב. ראיתי אנשים שבאו ממשפחות מאוד קשות והצליחו נפלא, כי הם לקחו את אחריות החיים שלהם עליהם. וראיתי חבר'ה שבאו ממשפחות מצוינות ולא הגיעו, כי הם לא לקחו את האחריות עליהם. ארץ ישראל זה מעלתה, אתה בונה בעצמך, אין ניסים, אתה שלקח את האחריות על הידיים, תפעל, תעשה, תבין שהכל תלוי בכוח שלך. לכן הם לא הבינו את זה, הם חשבו שהכל קבוע מראש. שימו לב, אפילו הבת קול, ש-40 יום קודם יש בת קול שאומרת בת פלוני לפלוני. שאלה מעניינת, אני גם לא אתייחס אליה כעת. לכאורה רואים מפה שהבחורה צריכה להיות יותר צעירה מהבחור, כי בת פלוני לפלוני, למה לא כתוב פלונית לפלוני? כי כשפלוני נולד פלונית עוד לא הייתה, אז בת פלוני לפלוני, רק אבא שלה הייתה אבל היא לא, לכן כתוב בת פלוני לפלונית לפלוני. האם טוב לקחת בחורה יותר מבוגרת או לא, אבל זה נשאיר לבית חד. אז לכאורה זה קבוע מראש, זה לא משתנה. אומרת הגמרא, מותר להתארס גם בתשע באב. למה? שמא יקדימנו אחר. אם אתה לא תתארס, מישהו אחר יבוא, ייקח את הבחורה שאתה יוצא איתה, יתארס איתה. אבל הכל קבוע מראש, הכל נכתב. אם היא בחורה שלו, אז שיקח. אם היא לא בחורה שלו, הוא לא יכול לקחת. אז מה הבעיה? אומרת הגמרא, קם בזיווג ראשון, קם בזיווג שני. מסבירים המפרשים, זיווג ראשון זה התוכנית של השם, זיווג שני זה מה עשית בחיים, איזה אחריות לקחת. אם לא הגעת לתוכנית האלוקית, אתה לא תקבל את הבחורה שהשם רוצה לתת לך בהתחלה, אתה תקבל בחורה אחרת לפי רמתך, לפי מעשיך. כי הכל תלוי בך. לפעמים אנחנו מרגישים, אין לי את הנתון הזה, אין לי את הנקודה הזאת, זה לא קיבלתי, זה לא נמצא ב-DNA שלי. אין לי זיכרון, אין לי מספיק פלפול, כל אחד לפי מה שאין לו. נכון, יש נקודות מתחילות. המכתב מאליהו אומר, זה כל יסוד החינוך. כל יסוד החינוך, אומר המכתב מאליהו, תזכרו את זה כשתהיו אבות, בעזרת השם כולכם. זה לא לאלף את הילד, אסור, הילד יש לו בחירה חופשית, תשאיר לו להחליט. כל יסוד החינוך זה רק מה הנקודה הראשונית שאתה שם את הילד, מה נקודת הבחירה שלו, אחרי זה תעזוב אותו, הוא משם כבר יחליט אם הוא עולה, יורד וכו'. נכון? אז אנשים באים לנקודות בחירה שונות, אבל זה נקודה ראשונית, משם אפשר לעלות הרבה. הכל תלוי בך. זה המסר של עיר הנידחת. אתה תבהר, אתה השם שלא נוצרה אווירה של תורה, לא רק הרבנים, לא רק הסנהדרין. וזה הנקודה למה הגויים מפסידים את ארץ ישראל. אומר השפת אמת, מה זה היטיבו אשר דיברו? למה כשהם אומרים אנחנו רוצים לשמוע ממשה ולא מהקדוש ברוך הוא? למה היטיבו אשר דיברו? לא עדיף לשמוע מהרב עצמו, מהקדוש ברוך הוא עצמו? אומר השפת אמת. אבא ודאי טוב לשמוע מפי הרב, הכוונה לקדוש ברוך הוא, אך בני ישראל הבינו כי אין זוכים לזה מצד מעשיהם, ולכן לא רצו בזה, כי כן בחרו להם להיות הנהגתו יתברך עמהם על פי מעשיהם. הם הבינו שזה לא ברמה שלהם, אז הם לא יקנו את זה, הם לא ייקחו על זה אחריות. הם לא ברמה לשמוע את הקדוש ברוך הוא. כשאדם לוקח אחריות, אז הוא צריך לדעת בדיוק מי הוא, מה המקסימום שיכול להגיע ומה מעבר לכוחותיו, ולהיות כנה עם עצמו, ואחרי שהוא מכיר את עצמו הוא לוקח אחריות. לכן משה ראה בזה ירידה, כי הוא חשב הם צריכים לשמוח שהם שומעים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הבין שזה נובע מנקודת האמת. לכן הוא אמר היטיבו אשר דיברו, כי זה לא בא מצד מעשיהם. ידוע שהגרא למד ערב אחד משמר, הייתה לו שאלה עצומה, סתירה גדולה. ברמב"ם בא אליו אליהו הנביא ורצה להגיד לו תירוץ, והוא אמר לאליהו הנביא, תלך, אני רוצה למצוא את זה לבד. זה האחריות חבר'ה, אחריות זה לא השאלה של התוצאה, זה השאלה זה יבוא ממני. ולשם כך אדם צריך להכיר את כוחותיו ולדעת מי הוא ומה הוא פועל ואיך הוא באישיות שלו מגיע. יש נציב נפלא, בזה אני אסיים. כתוב לגבי נזיר שאם מת לא מת פתאום, אז הוא מפסיק את נזירותו ואז הוא מביא קורבן חטאת. דנים למה הוא מביא קורבן חטאת, מה היה החטא שלו? אז יש כאלה שרוצים להגיד שהנזיר מביא חטא על זה שהוא התנזר מן היי. שואל הנציב, אז למה דווקא מי שמפסיק את נזירותו כי מת עליו מת פתאום? אז כל נזיר שיביא. אומר הנציב, אתה יודע למה מי שמת לא מת פתאום ונפסקה הנזירות מביא? אחרי שאירה לו באונס זו הסיבה, אות היא שאינו ראוי בכך, ואם כן בחינם צייר עצמו מן היין וביקש דבר שגבוה מערכו. אתם שומעים חבר'ה? קדוש ברוך הוא גרם לו להפסיק את הנזירות כדי שהוא יבין שנזירות לא מתאימה לו. ממילא יש לו חטא שהוא ביקש משהו שהוא לא בהתאם לרמה שלו, ועל זה הוא מביא קורבן חטאת. אם אני מסיים חבר'ה, אני מבקש שלושה דברים. הוא בא לחזק שלושה דברים. א', שאדם יתבונן בעצמו. זה אלול. זה תשובה. לחזור לעצמך. שכל בחור יוכל להגיד לעצמו מה קל לי ומה קשה לי. מה המתנות העיקריות שקיבלתי מהשם. על מה אני צריך לעבוד. איפה אני נמצא בנקודת הבחירה. שלא ירמה את עצמו. שלא ייקח נזירות כשזה לא מתאים לו. ושלא ייקח פחות ממה שהוא יכול לקחת. לשני הכיוונים אני אומר את הדברים. לפעמים יש חבר'ה שאתה מדבר איתם, אתה מרגיש שהם עוד לא הגיעו להבנה מי הם. אלו, זה הזמן שאנחנו נגיע להבנה מי אנחנו. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ברור שאנחנו לא מתנערים מהאחריות. ברור שיש לי כראש ישיבה ויש לרבנים אחריות שהחבר'ה יתקדמו. אבל זה בבניית התשתית, בבניית התוכנית, בקשר בין הרבנים לבחורים. ואני שוב אמרתי, אני יש פה בלוח מודעות בישראלים, באמריקאים, יש את הפלאפון שלי, כולם מוזמנים להתקשר 24 שעות. אבל בסופו של דבר, זה תלוי באדם עצמו אם הוא לוקח אחריות על החיים שלו או לא. באווירה של בית המדרש, רבנים יכולים לעשות ככה ולעשות אחר ולעזור, אבל האווירה של בית המדרש, האווירה של התעלות, האווירה של עבודת השם, האווירה של בקשת האמת, תלויה בחבר'ה. לא יכול להיות. סיכמנו שאין פלאפונים, אז אין פלאפונים מוחלט, נקודה. וזה תלוי בחבר'ה. ונקודה שלישית, אנא, תרגישו הישיבה בית. זה אומר שכל מה שאתם רואים שדקה לא מסודר, לא יכול להיות שבמזרח יהיה רימות שלמות של ספרים. כל דבר, זה בית שלכם. כל אחד צריך לקחת אחריות על מה שקורה פה בבית המדרש, בפנימיה, בישיבה, מישהו שפחות טוב לו, כולם הולכים, מדברים איתו, שמחים איתו, האחווה ביחד, ההשפעה הדדית, זה הרי מה שלומדים מעגלה ערופה, לכן זה דין בכולם. זה האלול שלנו, הבדיקה ראשית ולקיחת אחריות. יהי רצון שבאמת נגיע לדברים האלו יחדיו, ובכך נזכה להכנה לקראת הימים הנוראים בעזרת השם.